שלום לכולם, ערב טוב. מי רוצה לזכות בלוטו?
אני.
כולם. כן, זה באמת הצעד שיכול לפתור לנו את רוב הבעיות בחיים. לסדר את עצמנו, לסדר את הילדים, לסדר את החלומות. כולם רוצים לזכות בלוטו. מי קנה השבוע כרטיס לוטו? אפס. אז מה הסיבה לזה שכולם רוצים לזכות בלוטו? וכל כך מעט עושים את הצעד הזה וקונים כרטיס לוטו. איך מסבירים את הפער הזה בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו עושים? ההסבר מאוד פשוט. לא מספיק לרצות, צריך להאמין שזה אפשרי. אנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו עושים את מה שאנחנו מעריכים שיכול לקרות. מה שמניע אותנו לעשייה זה לא החלומות שלנו ולא האמונות שלנו ולא התקוות שלנו, אלא ההסתברות מהמוח שאומרת זה מעשי, זה רלוונטי, זה ריאלי, זה יכול לקרות, זה מה שמניע אותנו לעשייה. אם אנחנו רוצים לעשות למען משהו בחיים, להגשים מטרה בחיים, לא מספיק לרצות אותה. אנחנו צריכים קודם כל להשתכנע שהיא ריאלית, היא בידיים שלנו ואפשר לעשות אותה. וזאת הבעיה הגדולה, האתגר הגדול ביחס לביאת המשיח, ביחס לגאולה. צמנו היום, אחד הימים הכי ארוכים בשנה, הכי חמים בשנה. בכל זאת התאמצנו וצמנו באמונה בבקשה לביאת המשיח, לבניין ירושלים, לבניין בית המקדש, לזכות לכל היהודים שהנביאים מבטיחים אליהם. אבל זה לא מספיק. לא מספיק להאמין ולא מספיק לרצות. אנחנו צריכים להאמין שזה מעשי. להאמין שמשיח יכול לבוא, שהגאולה יכולה לבוא, שהעולם שלנו והחיים שלנו הולכים למקום הרבה הרבה יותר טוב. והשאלה היא איך עושים את זה. איך עושים את הפער שבין הרצון לבין הריאליה? בין הרצון לבין המציאות. כי כל אחד מאיתנו רוצה בעומק ליבו, אם ניקח יהודי ונלחץ אותו לקיר, מה אתה הכי רוצה? בסוף הוא רוצה את גאולת ישראל, בסוף הוא רוצה טוב, בסוף הוא רוצה תחיית המתים, בסוף הוא רוצה שליטה בהר הבית, הוא רוצה את ההערה האלוקית של בית המקדש, הוא רוצה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שעם ישראל יעמוד בכל האומות. כולם רוצים את זה, אין דבר יותר עמוק שאנחנו רוצים. אבל כמה מאיתנו באמת מאמינים שזה אפשרי? זה מסוג הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ויחד עם זה אומרים, אשרי המאמין, טוב למי שמאמין. אבל איך באמת משתכנעים שזה מעשי, שזה אפשרי, שהעולם שלנו הולך באמת למקום טוב יותר, שעם ישראל הולך למקום הרבה הרבה יותר טוב, רק אם נאמין שזה אפשרי ונעריך שזה אפשרי, רק אז נפעל למען זה באמת, ואולי זה המעשה האחרון שחסר בשביל לראות כבר את הגאולה. אי אפשר לחכות יותר, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו פלונטר, לא יודע, אנשים היו אמורים היום לשבת פה ופשוט לצעוק, לשבת יחד ולחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. באייר היה את ל"ג בעומר, במירון נפלו שם החסידים בקרלין, בסיוון סליחה, עכשיו בתמוז פתאום האסון הזה בפלורידה, מי יודע בכמה אנשים זה ייגמר, אסור אפילו לחשוב בכמה יהודים השם ירחם זה יכול להיגמר שם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ומבקש מאיתנו משהו. והדרך היחידה שלנו לפעול ולהביא באמת לגאולה זה לא אם נאמין, זה אם נבטח בראש, אם נעריך במוח, שזה אפשרי. ואנחנו רוצים היום באמת להתגבר על המניעה ההגיונית, על המניעה הריאלית, על המניעה הזאת, על הציניות שבה אנחנו מסתכלים על החיים, ולהבין שהדבר הכי בטוח בעולם זה שסוף סוף משיח יבוא. שסוף סוף הגאולה תבוא, אנחנו מקווים שזה לא יהיה סוף סוף, זה יהיה בקרוב ממש, היום ממש. אבל צריכים להבין שהדבר הכי ריאלי בעולם זה שסוף סוף העולם הזה יגיע לשלמותו. המצב הלא נורמלי שאנחנו חיים בו עכשיו הוא בלתי אפשרי. שבעולם של הקדוש ברוך הוא יש כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה רוע וכל כך הרבה פגיעות, ועם ישראל עוד צריך להיאבק על מקומו, זה לא נורמלי. אבל זה שבסוף יהיה טוב, אנחנו מקווים שזה לא יהיה בסוף אלא בהתחלה, זה הדבר הכי נורמלי. ואני רוצה היום באמת להוכיח את זה ולהפוך את האמונה במשיח למשהו הכי ריאלי והכי מתבקש והכי סביר שכבר קורה, באמצעות שלושה טיעונים שאת כולם נראה במציאות, בלי אמונה היום, נדבר רק היגיון, רק שכל, רק ריאליה. א', זה כבר קורה. אם אנחנו נסתכל איפה עם ישראל נמצא היום, 3,000 שנה לא היינו במקום הזה. אם אנחנו נסתכל איפה עם ישראל היה לפני 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, איפה עם ישראל היה כשהרמב״ם דיבר על ביאת המשיח, נבין שכבר הלכנו חלק גדול מהדרך. ואם הלכנו חלק מהדרך, אז אנחנו נלך את כל הדרך. מי שיכול לחולל נס אחד, יכול לחולל גם שניים. בשבילו זה לא יותר. אם אנחנו נשווה מתי הרמב״ם דיבר ועל מה הוא דיבר, ונבין שזה מעולם לא יתקיים כמו שזה מתקיים בימים האלו, אז נבין שהאמונה במשיח היא הדבר הכי ריאלי, הכי סביר, כי זה פשוט הולך לשם, זה כבר הולך לשם. א', כמו שאמרנו, זה כבר קורה. ב', זה כבר קרה. נציג היום טיעון מאוד מאוד מעניין של הרמב"ן. קודם דיברתי על הרמב"ן, על הרמב"ם, סליחה, על רבי משה בן מימון. אבל נציג טיעון מאוד מעניין של רבי משה בן נחמן, של הרמב"ן. נדמה לי שכבר שנים לא הזכרנו אותו כאן. נאריך בו קצת, נביא כמה מקורות, הרמב"ן מדבר על זה ב4-5 מקומות, כנראה שהיה מאוד יקר לו הטיעון הזה, ההמצאה הזאת, ההגישה הזאת, שטוען שאין שום חידוש בביאת המשיח. ביאת המשיח זה בסך הכל חזרה על הדיפולט, על ברירות המחדל, על הדרך שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הוא אומר, אם תעבור את יהודי הנביאים על הגאולה, כמה זה נשמע מופרך לנו? פתאום יהיה שלום? פתאום בעלי החיים בג'ונגל וגר זאב עם כמס ונמר עם גדיר בץ? למה, מה קרה? אנחנו מכירים את העולם שלנו. תחיית המתים, קץ המוות. אומר הרמב"ן, אין בזה הפתעה. זה בסך הכל שחזור של הגדרות ההפעלה. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הבעיה היא למה עכשיו זה לא ככה. אבל למה יום אחד יהיה אחרת? כי מרצדס יוצרת מכונית טובה. והקדוש ברוך הוא יוצר עולם מושלם. הבורא הטוב והמושלם, בורא עולם מושלם. אז הטיעון הראשון, כמו שאמרנו, מה שאומר הרמב"ם, זה קורה. הטיעון השני, מה שאומר הרמב"ן, זה כבר קרה, וצריכים בסך הכל לחזור לשם. והטיעון השלישי החסידי, שעליו באמת נדבר בסוף השיעור, ועליו כבר דיברנו בהרחבה גם בשנים קודמות, זה נשמת אפנו, זה מה שמניע אותנו לעשייה. טבעו של העולם הוא להתקדם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבטבעו נמצא בצמיחה מתמדת. כשאנחנו נמצאים בתוך נקודה מסוימת, אנחנו רואים רק את השחור, רואים רק את הבעיה, ונדמה לנו שזה הכל. אבל יש משפט יפה, ואני כנראה אחזור עליו היום כמה פעמים בשיעור. מי שרוצה לדעת כמה רע, שיקרא עיתונים.
שיקרא?
עיתונים. מי שרוצה לדעת כמה טוב, שיקרא היסטוריה.
מה? זה
רדיו עיתונים. מי שרוצה לדעת כמה טוב, שילמד היסטוריה. כשאתה נמצא בתוך נקודה, כשאתה קורא את העיתונים היום, אתה בטוח שהכל שחור. כשאתה פותח קצת פרספקטיבה, קצת מסתכל 100 שנה, 200 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, אתה מבין שהעולם מתקן את עצמו. העולם נמצא בצמיחה מתמדת, זה טבעו של העולם. ולכן לצפות לטוב, זה לא פנטזיה, זה ריאליה. זה טבעו של העולם, בדיוק כמו שבמדע, העולם כל הזמן מתקדם, ואי אפשר להשוות את, לא את העולם שלפני 500 שנה להיום, אי אפשר להשוות את העולם שלפני 30 שנה להיום, גם ברמה הרוחנית, ברמה הערכית, טבעם של בני האדם, האדם הוא טוב, האדם הוא יצירה אלוקית, הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן מתקדם, הוא נופל ומתקן, נופל ולומד, נופל ומשתפר. וזה הטיעון השלישי, לצפות לעולם מושלם, זה לא דמיונות וזה לא פנטזיות, זה טבעו של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שכל הזמן נמצא בצמיחה מתמדת, ומה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכבר לא יחכה יותר, אנחנו כבר לא יכולים לחכות יותר, אלא שיגמור את הסיפור. אבל כמו שאמרנו, בואו נתחיל מההתחלה. יש לנו קושי בסיסי לצפות למשיח. אני רוצה להוכיח את זה מתוך הרמב״ם. נקודה נפלאה שכל כך הרבה פעמים שמעתי שהמפרשים מדברים עליה, ועכשיו שהכנתי את השיעור פתאום הבנתי את העניין. הרמב״ם אומר, יש לאדם קושי בסיסי לחכות למשיח. להאמין אין לנו בעיה. כי להאמין זה משהו שהוא מתוך הנפש, מתוך הנשמה, זה לא ריאלי. יש בנו כוחות שהם מעל ריאליה, וזה המזל שלנו, בזכות זה הגענו עד הלום. בסדר, להאמין במשיח אני יכול. לחכות לו? לחכות אני יכול רק למשהו שיכול לקרות. משהו שנמצא בתוך עולם המושגים שלי. אבל הגאולה היא כל כך גדולה, כל כך מהפכנית. מילא אם היו מדברים איתנו על איזה מיני משיח, איזה מיני גאולה, אני יודע מה החלום היהודי הכי גדול, שעם ישראל ישלוט בהר הבית ויוכל להקריב קורבנות. בסדר, אנחנו די קרובים לשם, זה לא סוף העולם. אבל להאמין בבית המקדש, ולהאמין בתחיית המתים, ולהאמין שבגר זאב עם כבש בשלום עולמי, ולהאמין בקץ המלחמות, ולהאמין ש... והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, שירושלים תהיה הכי חשובה בעולם, שתיתן מוסר לכל העולם. הגאולה היא כל כך מהפכנית, היא כל כך רחוקה מהמציאות שלנו, שלכן יש לנו קושי טבעי לחכות לה, להאמין בה אפשר, להאמין אפשר בהמון דברים. אבל לחכות, לצפות, לחכות ולצפות אתה עושה רק למשהו, שאתה אומר הנה זה קורה, אם אני אקנה כרטיס זה יקרה, זה בידיים שלי. בואו נקרא את זה ברמב"ם, הרמב"ם בהלכות מלכים י"א, ככה הוא מתחיל, את שני הפרקים האחרונים בסוף ספרו, שמדברים על הגאולה, הוא מתחיל בדיוק מאוד יפה. וכל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי התורה מעידה עליו, שנאמר, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך. אומר הרמב״ם, האמונה בגאולה, לפעמים אנשים אומרים, מאיפה באה האמונה בגאולה? זה בכלל לא מתורת משה. זה הנביאים אמרו כשיהודים היו במצוקה, רצו לנחם אותם. חס ושלום לומר טיעונים כאלה, אבל ככה אנשים אומרים. אומר הרמב״ם, מה פתאום? האמונה בגאולת ישראל, זה לא המצאה של הנביאים. כבר משה רבנו אמר. א', משה רבנו הבטיח בסוף ספרו, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. הוא אומר, אחרי כל הכללות ואחרי כל הגלויות ואחרי כל הפיזור בעולם, אני מבטיח שהקדוש ברוך הוא בסוף יחזיר אותך לפה. אותך הקדוש ברוך הוא אף פעם לא ישכח, הוא יחזיר אותך. ב', קראנו את זה שבוע שעבר אצל בלעם. כמה בלעם מעריך על אחרית הימים, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, הרינו ולא אתה אשורנו ולא קרוב, הוא מחץ כל פעתי מואב וקרקר כל בני שת. בלעם מעריך בזה. אומר הרמב״ם, המקורות של גאולת ישראל נמצאים כבר בתורה, לא רק בנביאים. אבל מה הוא מתחיל עם מילה מאוד יפה? וכל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו. מה הכפילות? הרי מי שמאמין במשיח גם מחכה למשיח. מי שמחכה למשיח בוודאי גם מאמין במשיח. מה הוא אומר? מי שלא מאמין בו או שלא מחכה לו, כופר במשה רבנו. למה צריך גם להאמין וגם לחכות? אם אני מאמין, אני מחכה. אם אני מחכה, אני מאמין. לא! אומר הרמב״ם, יכול להיות אדם שמאמין במשיח אבל לא מחכה לו. כמו אדם שרוצה לזכות בלוטו אבל לא הולך לקנות כרטיס. כי הוא לא חושב שזה ריאלי. אומר הרמב״ם, מה שנדרש מיהודי זה להבין שהטוב הוא התחזית הצפויה ביותר, הוא התחזית הסבירה ביותר. הטוב, ההתקדמות של העולם, ההתקדמות המתמדת לרוחניות, לאור, לערכיות, אומר הרמב״ם, מי שלא מאמין בזה, הוא כופר בתורה ובמשה רבנו. ואנחנו ננסה להבין למה. כמו שאמרנו, יש בעולם הכלכלי יש מושג שנקרא אקסטרפולציה. מה זה אקסטרפולציה? זה הכפלה של מונח מסוים כדי ליצור תחזית. אם אני רוצה ליצור, אני עובד בחברת ביטוח, אקטואריה, ואני רוצה לדעת כמה יעלה לי לבטח מטוס נוסעים שיפול עוד 40 שנה, חס ושלום. איך אני מעריך בניין שעכשיו נפל שם במיאמי? עוד 40 שנה, כמה יעלה לי לבטח אותו? כמה צריך לקחת על הפרמיה עכשיו, על הפוליסה עכשיו? אז יש דרך שנקראת אקסטרפולציה, אתה לוקח את ההווה שלך ומכפיל אותו. אם היום אנשים רוויחים כך וכך וממחשבים כך וכך, אני מוסיף מדד, מוסיף אינפלציה, עוד 40 שנה זה יהיה כך וכך. אני מכפיל את ההווה, ועל פי ההכפלה של ההווה אני יוצר, בוא נחשוב בצורה יותר פשוטה. אם אני רוצה לקנות דירה, ואני מנסה לחשוב האם עוד 20 שנה אני אוכל לעמוד במשכנתא. 20 שנה כבר יהיה חתונות של ילדים, כבר אני רוצה לעזור לנכדים, כבר כל מערכת ההוצאות תהיה אחרת. אני רוצה, אני יותר מבוגר, אני רוצה להתפנק קצת. האם אני אוכל לעמוד בתשלומים או לא? מה אני עושה? עושה אקסטרפולציה, לוקח את ההווה שלי. מכפיל, אם היום אני מרוויח כך וכך, ואשתי כך וכך, עוד 20 שנה כבר יהיה לנו ותק כזה, וניסיון כזה, ונרוויח יותר. הבעיה עם הגאולה, שאי אפשר לעשות אקסטרפולציה. כי העתיד כל כך רחוק מההווה, שאתה אומר, אם אני מכפיל את ההווה שלי, אני לא רואה את המשיח שם. ההווה שלי הוא כל כך מורכב, כל כך מסובך, שאני לא רואה גאולה גדולה, אני לא רואה בניין בית המקדש, אני לא רואה שליטה של עם ישראל בכל העמים. זה הקושי הגדול. בכל אופן, אומר הרמב״ם, עם כל הקושי, יהודי צריך להאמין, ויותר מזה, יהודי צריך לחכות. מה זאת אומרת לחכות? להיות בטוח שזה הדבר הסביר ביותר, שכל יום שמשיח לא בא, זאת שאלה. למה הוא לא בא? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אבל זה שבסוף יהיה בית המקדש, ועם ישראל יעמוד בראש כל העמים, אומר הרמב״ם, זה הדבר הסביר ביותר, הנכון ביותר, ולכן צריך לחכות לזה, להיות בטוח שהנה זה קורה, ולא להניח לקדוש ברוך הוא, ולא להניח לעצמנו, עד שנפעל את העניין הזה. ואנחנו, כמו שאמרנו, רוצים להגיד, רוצים לשאול, איך, יפה מאוד לדבר, אבל איך מכניסים לראש שהטוב זה התרחיש הכי סביר? יתקתי פה כמה מקורות, לא נעריך, אבל מי שבאמת ירצה לראות, כשאנחנו מדברים על משיח, על מה אנחנו מדברים? לכן כל כך קשה לחכות לזה. א', איך זה העיקר היו ג' של הרמב״ם? עצם המשיח. ב', תחיית המתים. ג', אם בחוקותיי תלכו והשבעתי חיה רע מן הארץ, זה מהתורה. אומר המדרש ספרה, יום אחד יהיה שלום בג'ונגלים. המקום הכי רע בעולם, הכי אכזר בעולם, מי שפעם ראה סרט מהג'ונגל, שנופלת איזה זברה מסכנה בתוך איזה עדת זאבים, עצם הם לא משאירים ממנה. הרוע, האכזריות שיש שם, זה הכל זמני. יום אחד יהיה שלום, יום אחד יהיה שלווה. מחוקקי האום, מקימי בניין האום, מה הם חרטו על הבניין מבחוץ? את נבואת השלום של ישעיהו. וגר זאב עם... לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות. כן, יהודי מאמין שהרוע, שהמחלוקת היא זמנית, שהמריבה היא זמנית, שהקנאה והתחרות היא זמנית. העולם הולך למקום של שלום, למקום של שלווה, למקום של חלוקה צודקת. ואותו דבר אומרת התורה על שם, ונתנה ארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, על אילני סרק עתידים לעשות פירות. יהיה כזה שפע בעולם, שלא יהיו אילני סרק, לא יהיה ברוש, לא יהיה אקליפטוס, הכל יהפוך להיות אילני פירות. אז יהיה שפע, אז לא תהיה מלחמה. ואתה אומר, איך אני עושה אקסטרפולציה על ההווה שלי? זה כל כך רחוק, זה כל כך גדול, איך אני בכל אופן חוצה את המחסום ומתחיל להאמין שזה אפשרי? אז אמרנו שנדבר על זה בשלוש רמות. א', על מה שקורה. פשוט בואו נסתכל על המציאות שלנו. נראה איפה היינו לפני 100, 200, 800 שנה, איפה אנחנו היום, ונבין שהדרך לא ארוכה. בואו נדבר על מה שכבר קורה, עם זה נתחיל מהרמב״ם. לפני 800 שנה, ישב יהודי באלכסנדריה, לא רחוק מפה במצרים, וסרטט את העתיד. איך הוא רואה את העתיד של עם ישראל? כל הזמן יש אנשים עתידנים, נכון? שצופים איפה נהיה עוד 100 שנה, איפה נהיה עוד 200 שנה. ישב הרמב״ם, באיזה עליית גג באלכסנדריה, אברך צעיר, בן 30, סיים את ספרו, את החיבור הגדול של המשנה תורה, וישב לתכנן איך הוא רואה את עם ישראל. לפני שנקרא מה הוא כותב, בואו ננסה לחשוב באיזה בור הוא היה שקוע. מאיזה מנהרה, מאיזה עמק, מאיזה שפל, מאיזה בור תחתיות, הוא כתב את האקסטרפולציה שלו, את הערכה שלו מההווה אל העתיד. החיים של הרמב״ם זה תמצית כל הסבל של להיות יהודי עד לפני 70-80 שנה. כל תמצית הסבל של החיים היהודיים מזדקקים בחיים של האברך הזה. הרמב״ם נולד בקורדובה בספרד, בגיל 10 הוא מתחיל לברוח. איזה שבט ברברי, אל מואחידון, איזה אל קיידה, כבש את כל צפון אפריקה, מלמעלה, מספרד עד מרוקו, והרמב״ם מתחיל לברוח, עברו בין הבתים עם חרב, להתאסלם או למות, להתאסלם או להישחט, בלי חוכמות. רבי מימון הדיין לוקח את מוישה לב, את כל המשפחה, ומתחילים לרדת במורד צפון אפריקה, מתחילים לרדת מספרד, בורחים ממדינה למדינה 10 שנים. הרגל שלהם לא מוצאת מנוח. בכל מקום שהם מגיעים, המוסלמים מגיעים מאחריהם, עם האכזריות, עם השחיתות, עם הברבריות, עם הצעקות. מגיעים סוף סוף לפס, מגיעים למרוקו. כבר חושבים שאולי מצאו שם המנוח, המוסלמים מגיעים גם לשם. אין להם ברירה, לוקחים אחרי 10 או 15 שנים של נדודים, לוקחים את המקל, עוברים את הים התיכון, מגיעים לארץ ישראל. נו, פה אין מוסלמים, יהיה שקט. לא היו מוסלמים, היו נוצרים. הגיעו נושאי הצלב. אלה שחטו, אלה שרפו, לא פחות אכזרים. היו פה כמה חודשים, לא הצליחו להיות פה, פשוט מסוכן לגור פה ליהודים. עוד פעם עברו את המדבר, הגיעו למצרים. סוף סוף הגיע הרמב״ם למצרים, ברוך השם, פה אין מוסלמים, פה אין נוצרים, אפשר לשבת ולכתוב. יכול להגשים את החלום שלו לכתוב את הרמב״ם. את הקודקס ההלכתי הכי גדול שנכתב עד היום. עד היום, עם השוטים ועם המתקליטורים ועם הגוגל, עוד לא נכתב חיבור כמו הרמב״ם, מאגד, מקבץ כל החוקה היהודית כולה, כל ההלכה היהודית כולה, כולל הלכתה למשיחה, כולל הכל, אפילו בית יוסף, אף אחד לא כתב, כולם כתבו רק על הלכות מצויות. הרמב״ם היחיד שכתב על תרי"ג מצוות התורה, קורבנות וטהרה וירושלים ובית המקדש, כל מה שלא נוגע היום, כל התורה כולה, איך הוא כותב בתחילת ספרו? אתה לומד בזה החיבור ואתה לא צריך ספר אחר זולתו בעולם. אתה יודע מכאן את כל מה שאתה צריך לדעת הלכה למעשה. ברמת ההלכה למעשה, אתה יודע מכאן את כל היהדות כולה, את כל החוקה היהודית כולה. נו, הוא מתחיל לכתוב את הספר שלו, יושב וחולם, מאיפה התפרנס? הוא לא רצה להתפרנס מהתורה, הוא לא רצה לעבוד ברבנות, אז מאיפה התפרנס? אח שלו עשה איתו הסכם מסחר וזבולון. היה לו אח דוד שהיה יורד בימים, אמר נעשה אני זבולון, אני יורד בים, אתה יששכר, אתה יושב וכותב, נעשה הסכם. אני אביא גשמיות, אתה תביא רוחניות. הזכויות הרוחניות שלך היו לי, הרווחים הגשמיים שלי יהיו לך. עשו הסכם שותפות, אחיו מפרנס אותו והרמב״ם יושב וכותב, מקבל סטיפנדיה, להיות גדול הדור, האיש שיכתוב את כל החוקה היהודית. ואז מגיעה בשורה מן הים, שדוד טבע באונייה עם כל הסחורה. והרמב״ם מאבד את המשענת שלו, את התומך שלו, והוא צריך ביום אחד מאדם נתמך להיות זה שיפרנס שתי משפחות. גם את המשפחה שלו וגם את המשפחה של גיסתו, שנשארה עכשיו לבד בלי מפרנס. הרמב״ם צריך לסגור את הספרים, ללמוד רפואה, להפוך להיות הרופא של הסולטן המצרי. הוא מתאר את סדר היום שלו, איך שעד הערב הוא בכלל לא בבית. עד הצהריים הוא אצל הסולטן המצרי, ואז חוזר, וכל החצר מלאה אנשים חולאים ונתקעים, שמבקשים רופא יהודי שיקבל אותם בחינם. ועד שהוא מתרחץ, ועד שהוא יושב לאכול, עד הערב הוא לא מגיע לכתוב איגרות, ומכל העולם רק מצפים לשאלות שלו. איגרת תימן, ואיגרת אשמת, ואיגרת ואיגרת ואיגרת, רק מחכים לקבל ממנו תשובות. החיים שלו היו קשים במידה בלתי רגילה. עכשיו נחשוב, כשאדם כזה יושב וחושב, לאן עם ישראל הולך? איפה נהיה עוד 200 שנה? מה הוא היה אמור להגיד? אם יהיה מניין יהודים בעולם, זה נס. אם יהיה מניין שיגיד קדיש, מי מצפה לי יותר מזה? בארץ ישראל אי אפשר לחיות. בספרד אי אפשר לחיות. בכל צפון אפריקה אי אפשר לחיות. שם היו יהודים אז. החיים קשים, אנשים הולכים בים, לא חוזרים הביתה. צריך להילחם על הפרנסה. מה הוא היה אמור לחשוב? אמר גדול, אני לא מבקש רבי, ריבוני של אלוהים, שמרת עלינו 2,000 שנה, שמור עלינו עוד כמה שנים. כשהוא מסיים את ספרו, את ספר הרמב״ם, בואו נראה מה הוא מדבר. ובואו תגידו לי, האם אי פעם, מאז ימי הרמב״ם ולפניו, מאז ימי שלמה המלך, אם היינו יותר קרובים לתרחיש הזה מאשר היום. א', הוא מתחיל במובן מספר 2. הוא אומר, אל תאמינו שקשה להיות יהודי. יום יבוא, ועם ישראל יעמוד בראש כל העמים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ? זה משל וחידה. לא הכוונה על הבעלי החיים בג'ונגל, למה שירגעו? הכוונה על הזאב האמיתי, על העולם, על הנוצרים והמוסלמים, אלה ששולטים בעולם. עם ישראל הוא הגדי הקטן. יום אחד הם יכבדו אותנו. יום אחד הם יבינו את הכבוד, מה זה להיות יהודי. הם יתייחסו אלינו בהערכה. תחשבו, אדם שרגלו לא מצא מנוח, שברח מספרד למרוקו, לארץ ישראל, למצרים. הוא אומר, עזבו אתכם, הכל זמני. על מה זה יושב? זה שנאמר בישעיה, כך הוא מסיים את הלכות מלאכים ואת החיבור כולו בעצם, את כל המשנה תורה, ככה הוא מסיים. זה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה. לא הכוונה באמת לבעלי חיים, ועניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עקום, המשולים כזאב ונמר. יום אחד אלה הזאבים יכבדו אותנו. רבותיי, לפני חצי שנה, או יותר, אני כבר לא זוכר, כבר לצערנו, כבר שוב פעם אנחנו צריכים לתפילות. לפני חצי שנה, העולם ייצר חיסונים. והייתה השאלה, מי יקבל את החיסונים? אמריקה עמדה בתור, אירופה עמדה בתור, קנדה עמדה בתור, המדינות, גרמניה עמדה בתור, ואנגליה וצרפת עמדו בתור. הראשונים שקיבלו את החיסון היו אנשי ארץ ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא שמנכ״ל פייזר הוא יהודי, חם, מקהילת סלוניקי. היה לו ברור, צריכים להבין, יש לי חברים שלוחים בגרמניה. אמרו לי, את החיסונים ייצרו בגרמניה, אבל הם נשלחו לארץ לפני שקיבלו אותם השכנים הגרמנים. לא ייצרו אותם פה, ייצרו אותם בגרמניה וייצרו אותם בהולנד ובבלגיה, אבל הם נשלחו לפה לפני שהם קיבלו אותם. היה עוד דבר עוד יותר מדהים, ממש בערב הקורונה, אולי קצת יותר זה היה, קצת לפני, חזרתי מחוץ לארץ, חזרתי מארצות הברית, אני יושב ממש לפני הכניסה לגייט באלעל, זה הפעם ראשונה אחרי שבוע של ריצות הלוך וחזור, אני יושב מחכה לעלות למטוס. ואני יושב, יושבים לידי אנשים עם העיתונים מהארץ ונותנים בכניסה למטוס, ואני רואה בעמוד הראשי תמונה של מטוס אלעל עם איזשהו תלית עליו, איזשהו מסגרת שחורה. אני שואל מה קרה, איזשהו פיגוע שמרחם, כאילו הביאו איזה ארון קבורה. הבן אדם נותן לי לקרוא את הסיפור של זכריה באומן. 37 שנים אחרי שהוא נקבר, שם ינקום דמו, באיזשהו מחנה פליטים בסוריה, החזירו אותו. אבל מה היה הדבר המדהים? מי החזיר אותו? לא אנחנו החזרנו אותו, לפחות לפי הפרסומים, לא אנחנו החזרנו אותו. ראש הממשלה נסע לקרמלין להביא את הטלית קטן שהוציאו מהקבר. הם הרוסים שכבו על האדמה להוציא ברגישות חייל צה"ל שנהרג על ידי המחבלים. נבין, הרוסים במלחמת יום כיפור כיוונו סקאדים מקייב על בסיס רמת דוד כדי שישראל לא תצא מנצחת בהפסקת האש. ברגע האחרון הם לא שלחו את הסקאדים. ועכשיו יוצא לקדוש ברוך הוא סיפור כזה שרק, ולא נתקנו עלילות, שרק הוא יכול להפוך את העולם בצורה כזו, שהרוסים שוכבים על הארץ במחנה פליטים בסוריה, להוציא חייל 37 שנים מתוך האדמה. תגידו לי, אם זה לא גר זאב עם כבש, מה זה גר זאב עם כבש? הרמב״ם לפני 800 שנה היה יכול לתאר בכלל מציאות כזאת. בדרך הטבע יש איזושהי אפשרות לצייר תרחיש כזה. הכבוד להיות יהודי. לפני חצי שנה, אולי אני לא מדייק בתאריכים, הקורונה בלבלה את כולנו, יצא מהבית הלבן אישה, יהודיה, אימא לילדים יהודים, אורתודוקסית, שהילדים שלה הולכים בחג הסוכות עם ארבעה מינים לבית הכנסת, שבעלה חובש כיפה שחורה. היה פעם בהיסטוריה כזה כבוד לאדם דתי? אין היום בשום מקום בעולם בעיה להיות אדם דתי. אסתר הנביאה הייתה צריכה להסתיר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. הגמרא מספרת איך היו לה שבע משרתות לכל יום בשבוע, שאף אחד לא תדע שהיא שומרת שבת. אסתר אחת משבע נביאות הייתה צריכה להסתיר את זה שהיא שומרת שבת. ובבית הלבן הייתה אישה וגבר וילדים, יהודים, דתיים, אורתודוקסים, ששומרים שבת והולכים בשבת לבית הכנסת. זה מצב נורמלי, זה מצב שיכולים בכלל לצפות אותו. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה בזמן שאלפי שנים לא הייתה כמותה. נמשיך. העניין השני, קיבוץ גלויות. כשתתיישב ממלכתו והתקבצו אליו כל ישראל. הרמב״ם שלא הצליח להיות בארץ ישראל חצי שנה, ברח מפה. אומר, עזבו אתכם, יום יבוא ועם ישראל יעלה ארצה. איך? מאיפה? מה, כמה יהודים היו אז בעולם? מיליון? נוצרים היו מיליארד. מה הוא חשב? איך יום אחד נחזור לשלוט פה בארץ? הוא לא חשב, הוא האמין. הוא האמין שהעולם הזה נמצא בצמיחה מתמדת, ובעולם הזה יש סדר, והסדר מנצח. אנחנו נמצאים היום במצב שכמעט, 50% מהיהודים גרים בארץ. זה גם דבר שאולי לא היה מאז ימי בית שני, לא ימי בית ראשון. שכמעט, 50%. מישהו היה יכול לעלות בדעתו בכלל מציאות כזו לפני 200 שנה, 300 שנה. הלאה, הרמב״ם מדבר על השפע. הרמב״ם הזה שלא הצליח לפרנס משפחה. שאחיו מת בים, במיטה משונה ואכזרית. אומר לך הרמב״ם, כל הסבל הוא זמני. העולם הזה מתקדם, העולם הזה מתקן את עצמו, ובאותו הזמן, אומר, יבואו ימים, כך הוא מסיים את ספרו, זה המילים האחרונות שלו, לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קינה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כאפר. רבותיי, היום יש יותר סיכוי למות מקוקה קולה מאשר מרעב. יותר סיכוי למות היום מעודף אוכל מאשר מרעב. ואפילו באפריקה, שגם אומרים שחלק מהרעב שם הוא פיקציה בגלל השחיתות של הממשלות שם, שלוקחים לעצמם את הכסף, גם כן לא מזמן קראתי את החזית של ביל גייטס, שעד 2030 לא יהיה רעב גם באפריקה. זאת אומרת, לפני 800 שנה אומר לך הרמב״ם, הרעב והמגפות והסבל והמחלות, בואו נדבר על תוחלת החיים. תוחלת החיים עולה מ-20 לפני, אני יודע כמה, לפני 150 שנה, היום כבר 80, 85, ויש היום מחקר יותר מדהים, זה מאוד יתאים עם הרמב״ן שנאמר עוד מעט, יש היום מחקר, תכתבו על זה ברשת, קראתי על זה הרבה פעמים, תום עידן הזקנה. היום כבר מדברים על זה שאולי נולד הילד שיחיה 200 שנה, 300 שנה. מחפשים לבודד את הגן שממנו נובעת הזקנה, שיוצר את הווירוס הזה, שמייבש את, את העצבים, שמחליש את העצבים, שמזה נוצר את הזקנה. יש כבר איזושהי תולעת שהצליחו להכפיל את אורך החיים שלה. שאצלה כבר בודדו את הגן הזה. והנה הדברים קורים, בואו נסיים בדבר האחרון, התפשטות חוכמת התורה, זה התרחיש הרביעי של הרמב״ם. הרמב״ם שהיה צריך למסור נפשו כדי לכתוב ספר יהודי, אומר לך הרמב״ם, יבואו ימים שתהיה הדעת מצויה הרבה, שכל מה שיהיה לאדם זה ללמוד, שמי שלא ילמד יהיה סתם פרייר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם. גם כן, ממש בערב הקורונה חזרתי מארצות הברית, זה לא הייתה אותה לסיעה, זה הייתה לסיעה אחרת, אני חזרתי ארצה בוודר, שבוע לפני פורים, לפני שהתחילה הקורונה, חזרתי ארצה. אני ישבנו במטוס שלושה, זאת אומרת, במושב של שלושה, מושב אמצעי הירק, ובימני ישב מישהו במושב השלישי. אני רואה אחרי המראה שהוא דוחף אוזניות באוזניים, והמסך סגור. רגע, מה הוא מקשיב אם המסך סגור? בשלב מסוים אני רואה אותו מוציא את הטלפון, אני רואה שהוא צופה בשיעור חסידות באינטרנט, הוא צפה בשיעור שבשרתי, עד סוף הטיסה, אני הייתי צנוע, לא הזדהיתי בפניו, הוא גם לא זיהה אותי. אבל אחרי זה חשבתי על זה, על, מה, על מתי הרמב״ם דיבר. יהודים נוסעים מארצות הברית לארץ, נדמה לי שהיינו בנחיתת ביניים בקייב, יושבים בדרך, שומעים שיעור תורה, שומעים שיעור חסידות, ובאותה הזמן לא יפתחו את המסך לראות סרט פעולה, אלא יפתחו את הטלפון לראות סרט חסידות, לראות שיעור חסידות. זה דברים שהיה אפשר בכלל לדמיין אותם לפני 800 שנה. עשינו חלק גדול מהדרך. אנחנו נמצאים היום במקום אחר, העולם נמצא היום. ובואו נקרא קטע מהרבי שמדבר על קץ המלחמות. היום זה כבר לא אין לצאת למלחמה. לפני 70 שנה היה ברור שכל מטורף שיש לו כוח יוצא לכבוש את המדינה השכנה. לא לפני 300-400 שנה. נפוליאון ביקש רשות ממישהו, היטלר ביקש רשות ממישהו, אוסטרו-הונגריה ביקשה רשות. רצית שטח, יצאת למלחמה. היום אסד לא יכול לצאת מהמדינה שלו. אבל עד לפני 80 שנה, כל שליטי העולם היו אסד. כל אחד שרצה לצאת למלחמה, יצא, טבח בבני עמו, לא בקשר רשות מאף אחד. יש לי כוח, החזק שורד. העולם נמצא במקום אחר היום. במקום הומני, במקום רך, אני תמיד חושב שזה הכוונה שכתוב שלפני ביאת המשיח, הנשיות תנצח, נקבה תסובב גבר. השיח הנשי ניצח. השיח של השלום, השיח של האכלה, השיח שמתחשב, השיח האכפתי, השיח, אנחנו מתקרבים לגאולה. השיח הזה ניצח. ואתה רואה את זה, אומר הרבי, אומר את זה הרבי לפני 30 שנה, בספר השיחות תשנ"ב, חלק ב' 368, במשך כל הדורות התנהלו ריבוי מלחמות בין אומות העולם, שגרמו הרס וחורבן. ועל כורכך צריך לומר שהסיבה האמיתית לכך, שבתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר ולסיום תקופת המלחמות בעולם, והתחלת תקופה חדשה של קיום העולם על פי צדק ויושר, שלום ואחדות, אם מפני שמתקרבים לזמן שאודותיו הכריזו הנביאים וחיתתו חרבותם לעתים. אז זה היה השלב הראשון. אתה אומר, אני באמת רוצה להאמין שהמשיח אפשרי. אבל הלו, איך זה מתקשר עם המציאות שלי? לא מצליח לעשות אקסטרפולציה על ההווה. אומרים לך, תפסיק לקרוא עיתונים, תתחיל ללמוד היסטוריה. תתחיל ללמוד איפה היינו לפני 100 שנה, איפה היינו לפני 200 שנה, תבין כמה הקדוש ברוך הוא מראה לנו חסד, כמה הוא דוחף אותנו קדימה, כמה הוא מקרב אותנו. אם הלכנו כזה חלק מהדרך, בעזרת השם נלך גם את הדרך האחרונה, ונקווה שהסוף יהיה יותר מהר מההתחלה, ונקווה שקדוש ברוך הוא לא יחכה הרבה. אבל צריכים להבין טיעון ראשון, למה לחכות למשיח? כי זה כבר קורה, כי הרמב״ם לפני 800 שנה נתן לך איתותים, איך זה ייראה? ומעולם האיתותים האלה לא היו כל כך עוצמתיים. הכבוד לעם ישראל, המעמד של עם ישראל, הכבוד לאדם דתי, ההתפשטות של התורה, השפע בעולם, קץ המלחמות, וקיבוץ גלויות כמובן, התקבצות עם ישראל לארצו בצורה שאי אפשר להבין אותה. אנחנו נמצאים במקום אחר. אם הלכנו כזה חלק מהדרך, הקדוש ברוך הוא יעשה את היתר ונלך גם את היתר. זה טיעון אחד. כמובן שזה לא מספיק, כי הגאולה היא הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מופלאה, תחיית המתים, לזה עוד לא זכינו. ושיש שלום עולמי אפילו בג'ונגלים, וגר זאב עם כבש, עוד לא הגענו לשם. מה בכל אופן גורם לנו לחשוב שהדברים האלה אפשריים? על מה הנביאים דיברו שהם צעקו, אמר ישעיהו, יבוא היום שלום עולמי. על מה הוא דיבר? מה גורם? איך זה בכלל יכול להיות? אז בואו נדבר על רמב"ן, מאוד מאוד יפה. כמו שאמרתי, אני לא זוכר מתי אמרתי פה את הרמב"ן הזה, אולי בפרשת בחוקותיי, לפני כמה וכמה שנים, כבר הרבה שנים. הרמב"ן חוזר על זה לפחות בארבעה מקומות, אולי יש יותר, אני לא מכיר את כל כתבי הרמב"ן, אבל מהמעט שראיתי הוא חוזר על זה לפחות בארבעה מקומות. אתה מבין שזה היה וורט יקר אצלו, והוא תפס משהו. הוא רצה להנחיל לך משהו. אומר הרמב"ן רעיון כביר, הגאולה היא לא הפתעה. הגאולה היא הדבר היציב, המסתבר ביותר. להפך, הסבל הוא השאלה, הכאב הוא השאלה, אבל זה שיום אחד נחיה בעולם נורמלי, בלי כאב, בלי סבל, בלי מחלות, עם שפע, עם חיים נצחיים, אומר הרמב"ן, זה הדבר האפשרי, ההגיוני ביותר. למה? ככה בדיוק ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כשאתה חוזר אחורה אל הדיפולט, אל ברירות המחדל, אל החומרה שקיבלנו, אל המערכת שקיבלנו, ככה בדיוק היא הייתה. היא הייתה מושלמת עם אפשרות לחיים נצחיים, עם בלי אילני סרק, רק עם אילני פרי, עם שפע, בלי מלחמות, בלי טרף, בלי הרס. אנחנו הרסנו את העולם, אנחנו הרסנו את המרצדס. יום אחד הקדוש ברוך הוא יפסיק את ההרס של העולם. הוא יחזיר את העולם אל נקודת ההתחלה, אל נקודת הבראשית שלו. כדי להבין מה שהרמב"ן אומר, אני רוצה לומר משל, מתי אני הבנתי את זה מאוד מאוד חזק בעוצמה. שבועיים אחרי החתונה, ממש בתקופה הזאת התחתנתי בימים האלה לפני כמה כבר חי שנים, ברוך השם, לאורך ימים ושנים טובות. ממש בימים האלה, הייתי בעל טוב כמובן אחרי החתונה, כולם בעלים טובים, נכון? הרי אומרים הרי שחתן דומה למלך, נכון? כמה זמן הוא מלך? כמה זמן זה נמשך? כל זמן שאשתו מלכה, כל זמן שהוא מכבד אותה, הוא ממשיך להיות מלך. על כל פנים, אז שבוע או שבועיים אחרי החתונה, באמת עוד היינו מלך ומלכה, והייתי בעל טוב, והלכתי פה ברחוב הרצל, אני חושב שהחנות עוד קיימת, אני לא אעשה לו פה PR, אבל ממש פה בפינת הרצל ליד איך זה נקרא, מצבה, עוד לפני, היה שם חנות חשמל גדולה, ואני נכנס, לא זוכר מה, הלכתי לקנות טוסטר, קנבוד, לא זוכר מה, הגברת שלחה אותי לקנות משהו לבית החדש. אני נכנס לחנות ב-11 בבוקר, שומע צרחות שמגיעות עד הדלת, שאני כבחור צעיר ניבלתי, לא ידעתי שאנשים יכולים לצעוק ככה. קח את המכשיר, אני אביא פה משטרה, קח את המכשיר, אני אקרא פה למועצה לצרכנות, אני אתלונן עליך. הבן אדם קנה מכונת כביסה לפני 3 חודשים, והפסיקה לעבוד לו. אז הוא בא פה לבעל החנות, קח ממני את המכשיר, לא רוצה להתעסק איתך, תחזיר את הכסף. הוא יושב על הדסק שלו, אפילו לא מסתכל עליו, כנראה רגיל בקליינטים כאלה, ואומר לו, תשמע אחי, קנית סיני, זה מה שזה. תגיד תודה שעבד 3 חודשים. ואז הבן אדם מביא את הטיעון. אבל לא קניתי סיני, קניתי גרמני. בדיוק בגלל זה לא קניתי סיני, קניתי גרמני, גרמני אמור לעבוד. הוא רק שמע את המילים, קניתי גרמני, תביא את תעודת אחריות, תן לראות. בסדר, נשלח מוביל, נחליף לך. אומר הרמב"ן רעיון ענק. כל יצירה היא השתקפות של היוצר. כל יצירה מתאימה ליוצר שלה. כשאתה קונה, אני יודע, איזה מכונית קוריאנית, ואחרי שבועיים אתה מושך את התא כפפות והוא נשאר אצלך ביד, אין לך למי לבוא בטענות. זה מה ששילמת, זה מה שתקבל. אבל כשאתה קונה מרצדס, ויקרה דבר כזה, לא יקרה דבר כזה בכלל. לא יקרה. כי אלה, עם החשימם, יודעים לעשות עבודה. אז כשאתה קונה מהם, אתה יודע שאתה קונה מכונית ל-50 שנה. אומר הרמב"ן את העולם הזה, מי יצר? הקדוש ברוך הוא. הנצח. הטוב המושלם. אז המשיח זאת שאלה? למה יום אחד נחיה בלי מחלות, בלי כאבי לב בגיל 30? למה יום אחד אנשים, השם רחם, לא יצטרכו לקבור אנשים צעירים או לקבור אמהות צעירות? זאת שאלה. אומר השאלה, למה זה כן, למה הסבל קורה? זאת השאלה. אם קנית מרצדס, והיא לא עולה בעליות, אתה תתבע אותה למועצה לצרכנות. אומר הרמב"ן, את העולם הזה ברא הנצח, ברא הטוב המושלם. במילא הקדוש ברוך הוא, בורא יצירות כמותו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הוא בורא אדם שחי, בלי כאבים ובלי סבל. הוא בורא עולם בלי טרף, בלי רוע. איך יכולה להיות אכזריות כזאת בעולם של הקדוש ברוך הוא? זאת השאלה הפילוסופית האמיתית. הוא לא בורא אילני סרק. אומר הרמב"ן, בואו נעבור יהוד יהוד מיהודי הנביאים, ונבין על מה הם מדברים. הם בסך הכל מדברים על הדיפולט. הם מדברים על ברירות המחדל. כל מה שהנביאים מבטיחים על ימות המשיח, זה הכל דברים שככה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. מה הם רוצים לומר? יום אחד יהיה טוב. כי יום אחד הקדוש ברוך הוא יעשה ריסטארט, תלחץ ריסטארט, ויחזיר את העולם אל נקודת הבראשית, כמו שהעולם מאפיין אותו, כמו שהעולם מתאים ליוצר גדול כמותו. בואו נעבור יהוד יהוד, ונראה שאין שום הפתעה. כבר היה לעולמים. א', תחיית המתים, קץ המוות, זה באמת הדבר שמצריך אותנו הכי הרבה לאמונה. להאמין שיום אחד נקבור את המוות. שיום אחד אנשים יחיו ויחיו, ולא רק שיחיו, ככה אמרנו עכשיו בתפילת ערבית, ונאמן אתה לחיות מתים. הקדוש ברוך הוא יפתח את האדמה, ויוציא ממנה את משה ואהרון, יוציא ממנה את איך הגמרא אומרת? אם הוא יכול ליצור אדם, הוא לא יכול לשחזר אדם. אם הוא יכול לקחת טיפה קטנה, וליצור ממנה אדם עם מוח, עם עיניים, עם אדם חושב, אז הוא לא יכול לקחת עצם לוז, הרי השדרה קיימת, השלד קיים, ורק להלביש עליו שוב עור בעצמות, זה יותר קל. לשחזר דבר קיים, זה יותר קל מאשר להמציא דבר מחדש. על כל פנים, זה מפורש בתורה. התורה אומרת, בחטא עץ הדעת, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, והיה ביום אכולך ממנו, מות תמות. אם תאכל מהפרי, אתה תמות. משמע שאם לא היה אוכל, היה חי עד היום. המצב הטבעי של האדם הוא כפי שמתאים ליוצר. היוצר הנצחי, קבלן טוב, לא בורא בניין שנופל אחרי 12 שנים. קבלן טוב, בונה בניין שעומד 200 שנה. זה ההבדל בין קבלן טוב לקבלן פרש. הקדוש ברוך הוא, היוצר המושלם, ברא אדם שהוא כמוהו שיכול לחיות לעולם. מה קרה? בא אדם ואכל ממה שאסור, הכניס וירוס לתוך הבריאה. הכניס הרס, הכניס מוטציות שליליות. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם כזה, אסור לי להשאיר אותו פה. רק חסר לי שיוכל לנצח עם היצר הרע שלו ועם הרוע שלו ועם האכזריות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא מטבעו, זאת אומרת, הבריאה מטבעה היא כזאת שמשקפת את היוצר. כזו של טוב, כזו של אור מושלם שבה אדם יכול לחיות לנצח. הלאה ממשיך הרמב"ן, וזה אספתי את זה מכמה מקומות ברמב"ן. אומר הרמב"ן, שים לב, דיברנו וגר זאב עם כבש. בג'ונגל יפסיק הטרף, בג'ונגל יפסיק הרוע. אומר הרמב"ן, תגיד לי, אגב, זה לא ראיתי ברמב"ן, זה ראיתי ברד"ק. אומר הרד"ק, סברה הגיונית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים, הוא ברא אותם עם טבע של הרס, עם אכזריות או עם רוגע. אומר הרד"ק, אתה חייב לומר שהוא ברא אותם בלי טרף, עם רוגע, למה? כי הוא הרי ברא זוג מכל מין. אם הם היו טורפים אחת את השנייה, אז המין הזה לא יכול להתרבות. משמע שהקדוש ברוך הוא שם, מכשיל את עצמו, מכשיל את הבריאה. אומר הרד"ק, אתה מוכרח לומר שבשביל ליצור אבולוציה, ליצור התפתחות, הוא היה חייב לברוא אותם רגועים ושלווים כדי לקיים את מעשה עצמו. באמת אומר הרמב"ן, שים לב שמה התורה אומרת שכשבעלי החיים נוצרו, מה הם אכלו? אכלו עשב. הם היו צמחונים, אדם הבול, כל הבריאה הייתה צמחונית. למה? כדי שלא ייפגע מעשה הבריאה, שלא יאכלו אחד את השני, אלא יאכלו רק צמחונות, יאכלו רק עשב. במילא מה אתה מתפלא? יבואו ימים, אומר הנביא ישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ, יהיה פה הכל שלם. אין שום פלא. זה הבריאה שמתאימה לבורא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבעו. שהעולם הוא רגוע, העולם הוא שלב, רק מה קרה? האדם אכל מעץ הדעת, הביא לעולם רוע, הקדוש ברוך הוא גזר עליו מוות, מי ירוג אותו? בעלי החיים יהרגו אותו. בשביל להרוג אותו, הקדוש ברוך הוא הכניס רוע בבעלי החיים. בעלי חיים שהורגים אדם, גם הורגים אחר כך אחד את השני. אז שוב, ואותו דבר אומר הרמב"ן גם לגבי עצי הפרי ועצי הסרק, אומר הרמב"ן, ונקרא את זה במפורש בתורה, תעבור על כל פסוקי ספר פרשת בראשית, פרשת הבריאה, לא מוזכר בריאה של עצי סרק. לא מוזכר ברוש, לא מוזכר אקליפטוס, לא מוזכר אלון, כל מה שכתוב, עשב עושה פרי, זורע זרע למיניהו. הקדוש ברוך הוא לא ברא עצי סרק, למה שיברא עצי סרק? איזה תועלת הם נותנים, איזה תכלית הם נותנים? ברא רק עצי פרי. רק אחרי שהאדם אכל מפרי עץ הדעת, האדם בא מהאדמה, אז האדמה כוללה בעבור האדם, האדמה ירדה ממדרגתה. האדם ירד עם מדרגתו, כל העולם ירד עם מדרגתו. נותן לך הרמב"ן יסוד חדש להבין שבגאולה אין פלא. כשהנביאים דיברו על הגאולה, הם בסך הכל דיברו על הגואל. הם אמרו בעולם של הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהעולם נברא רק בשביל הרוע. לא יכול להיות שהעולם נברא רק בשביל הסבל. אף אחד מאיתנו לא היה בורא עולם כזה. לא יכול להיות שהעולם נברא בשביל עצים שלא נותנים פירות. צריך לומר שכל זה זמני, עד שרוח חתומה אוויר מן הארץ, ויום יבוא ונראה את העולם בשלמותו, נראה את העולם ביופיו. מה זאת אומרת, איך זה יקרה? הקדוש ברוך הוא יתכופף למטה למערכת, ילחץ על הריסטארט, יאתחל את כל המערכת מחדש, יחזיר אותה לנקודת הבסיס, נקודת ההתחלה, ובמילא יהיה טוב. אז אני מסכם, שאלנו איך יהיה טוב, תשכנע אותי שיהיה טוב, אני רוצה להאמין בזה. א', אמרתי לך, לפני 200 שנה האמנת שנהיה איפה שאנחנו היום? אז אם הלכנו את חלק מהדרך, נלך גם את החלק השני. ב', זה כבר היה לעולמים. אנחנו לא מדברים על פנטזיות, מדברים על ברירת המחדל, מדברים על העולם שמתאים לבורא, על העולם, על הבריאה שמשקפת את היוצר. כשאתה קונה מרצדס, אתה מצפה שהיא תחזיק מעמד. אם היא לא מחזיקה מעמד, זה לא מרצדס. חייב להיות לתקן, חייבים לעשות ריקול, להחזיר את המכונית ליוצר, לתקן אותה, להבין מה קורה פה. במילא בעולם שברא הטוב המושלם, חייב להיות שיום אחד יהיה טוב, לא יכול להיות שהוא ברא עולם רק בשביל הסבל. חייב להיות שיום אחד תהיה שלווה, יום אחד... ככה כל אחד מאיתנו היה בורא. חייב להיות שיום אחד יהיה רוגע, יום אחד תהיה אכלה, יום אחד תהיה סבלנות. אז זה הטיעון השני. ועכשיו בחלק האחרון של השיעור, אני רוצה לדבר על נקודה שבעיניי היפה ביותר וגם הכי נוגעת לפעולה, שהאמת היא שהעולם הזה, טבעו של העולם הזה, הוא להיות בצמיחה מתמדת. אתה שואל למה יהיה טוב? כי זה טבעו של האדם וזה טבעו של העולם. כשאתה מסתכל בנקודה ספציפית, כשאתה רואה רק את ההווה, אתה רואה רק את התקלה. אבל אם תושבי 100-200 שנה, אתה תשים לב שהעולם בטבעו כל הזמן מתקדם. לא צריך לקחת טלפון ליד בשביל להבין שהעולם מתקדם כל הזמן. לא צריך לקחת מכונת דפוס ליד או מחשב ליד כדי שנבין שהעולם מתקדם. גם מבחינה ערכית, ואני אביא לזה כמה וכמה דוגמאות עכשיו, אנחנו נראה. האמת היא שעם כל הכפירה וכל המתירנות וכל החילוניות וכל הליברליות וכל הזלזול בכל הערכים, הכל בעיות גדולות, משיח עוד לא הגיע. יחד עם זה, כשאתה משווה את זה לפני 500 שנה ולפני 1,000 שנה, אתה רואה שהעולם כל הזמן מתקדם, אנחנו נביא לזה כמה וכמה דוגמאות, אבל אני מסכם את שני הטיעונים. א', זה כבר קורה, כבר הלכנו חלק משמעותי מהדרך, שלפני 200 שנה לא היה אפשר לעלות את זה על הדעת. ב', זה כבר היה לעולמים בשעת הבריאה, נקרא בזריזות את הרמב"ן הזה, אומר הרמב"ן הזה בכמה מקומות, גם באיגרת הוויכוח. אדם הראשון חי 1,000 שנה פחות עין, והנה מפורש, קודם כל הוא אומר, שים לב, אדם הראשון חי 930 שנה. זה כבר הרבה, אתה מבין שזה משקף את היוצר, זה משקף את הבורא, שבורא אנשים שחיים המון זמן. והנה מפורש בכתוב, כי באבונו מת, ואילו לא חטא, היה חי יותר ויותר, או לעולם, כי הנשמה העליונית נותנת לו חיים לעד. אגב, חשבתי שהרמב"ן הזה, זה לא רעיון שלי, יש פרופסור אביעזר, באוניברסיטת בר אילן, קראתי פעם מאמר מאוד יפה שלו, שהוא אומר שמה שהחקר של הזקנה היום, זה כל כך מתאים עם הרמב"ן. מה בעצם אומר הרמב"ן? שהזקנה או המוות זה וירוס שהושתל בתוך האדם. האדם בטבעו יכול לחיות לנצח. ואז באיזשהו שלב הושתל בו משהו נגד טבעו, שמחלה אותו, שפוגע נגדו, שלוחם נגדו. הוא אומר, על זה יושב כל חקר הזקנה היום. להבין את אותו חלבון שהוא פוגם באדם. לא שהזקנה היא טבעית וצריך לעצור את הזקנה. לא, החיים הם טבעיים והזקנה היא לא טבעית. וצריכים למצוא את אותו חלבון שממנו הפגם, שהוא לא, נאבק באדם מבפנים, שהוא מחלה את האדם, את אותה מחלה שמחלה את האדם מבפנים. הוא אומר, זה בדיוק הרמב"ן הזה. שאומר טבעו של האדם לחיות, רק היות שאכל מה שלא צריך, הכניס לתוכו רעל, הכניס לתוכו איזו מוטציה שהיא קלקלה אותו, שהיא פגעה בו. נמשיך, הוא אומר את כל ירק כסף לאוכלה, הוא אומר בבריאת העולם, בעלי החיים יהיו צמחונים. לא, אומר הרמב"ן בויקרא בבחוקותיי, לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם נגזר עליו להיות טרף לשיניהם, והוא שם הטרף טבע להם, גם לטרוף זו את זו, כי בתור פעם האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים יותר. וככה הוא כותב בבראשית א' י' א' לגבי ענני הסרק, אני תמה, איך לא הזכיר הכתוב ענני סרק בבריאת העולם וציווה בעץ פרי לבדו? כל מה שכתוב בפרשת בראשית זה עץ פרי, עושה פרי למינו, למיניו, לא כתוב שם ענני סרק. אולי בזה נתעוררו רבותינו, אף ענני סרק עשו פירות, ורק מכללת הארורה האדמה נעשו סרק. מפה נלך לטיעון האחרון, אני חושב שבעיניי הוא היפה וגם הכי מוביל לפעולה. אנחנו צריכים להבין, למה יהיה טוב? כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנמצא בצמיחה מתמדת. נמצא עולם שכל הזמן מתקדם, שכל הזמן מתקן את עצמו, שכל הזמן מפיק לקח מטעויות, ותמיד המחר יותר יפה מהיום. התורה כדרכה אומרת את זה במילה אחת. מילה אחת, ארבע אותיות, חמש אותיות יותר מאוחר. התורה מכניסה את כל המשנה של חיינו, את כל המחשבה של החיים. אנחנו אמרנו לפני יום, שלשום, בקידוש, בתפילת ערבית, הזכרנו את נוסח ויחולו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, הקדוש ברוך הוא בליל שבת, השמש כבר שקע, הכוכבים יצאו, היום השביעי נכנס, והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד, תסלחו לי, מתרווח על הכורסה, ומסתכל וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נהנה, הוא יצר השבוע עולם, שמש, ירח, כוכבים, טבע, בעלי חיים, צומח, אדם, וואו, והוא נהנה מכל אשר עשה. ואז הוא מתחיל לסכם, בלשון עבר, ויחולו השמיים וארץ כל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי במקום מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. רגע, אמרנו שהוא מסכם, הוא מדבר הכל בלשון עבר, ויחולו, וויעש, כי עשה, שבת, הכל כבר קרה, הוא מדבר על מה שהיה. אשר ברא אלוקים, מה צריך לומר? ועשה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. אשר ברא אלוקים לעשות? למה? בליל שבת הוא הולך לעשות עוד משהו? חס וחלילה, כולנו שובתים 5,000 שנה בגלל השביתה שלו. אז מה, בליל שבת עלה בדעתו צריך לעשות עוד משהו? אפילו האדם לא מחשב במלאכתו בליל שבת. מה זה הלעשות הזה בלשון עתיד? אומר רש"י, 4 אותיות שהם כל החיים שלנו. לעשות, לתקן. 4 אותיות שהופכים את כל מה שידענו על הבריאה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא. לא בראתי עולם טוב. בראתי עולם שמסוגל להיות טוב. שצועד אל הטוב. בראתי עולם שיש לו נתונים להיות טוב, אבל הוא יצטרך להגיע לשם בדרך הארוכה. העולם הזה זה עולם שנמצא בצמיחה מתמדת, והתפקיד של כל אחד מאיתנו זה לבחור כל יום ויום בטוב ולעשות אותו יותר טוב מאתמול. אומר הרמב"ן, העולם נברא טוב, זה נכון, אבל הוא לא באמת נברא טוב, כי הטוב הזה פסק מאוד מהר. הוא נברא כזה שמסוגל להיות טוב, שצועד אל הטוב, שיש בו את הנתונים, והתפקיד שלנו זה לבחור כל יום בטוב הזה, להתגבר על הקשיים, להתגבר על ההפרעות, ולעשות יותר טוב מלא טוב, להציף את העולם בטוב. מה הדוגמה לזה? הבאתי לזה הרבה פעמים את הדוגמה, וזאת פשוט הדוגמה המושלמת, ונביא אותה עוד פעם. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? שהעולם שלנו הוא לא עולם טוב, הוא עולם שצועד אל הטוב. הוא עולם שמתקדם אל הטוב, הוא עולם שבו כל יום יותר טוב מאתמול. איפה הדוגמה הכי יפה לזה? בספר בראשית. ספר בראשית ותחילת ספר שמות מציג 6 מעגלים של מריבה במשפחה. הציר שמוליך את ספר בראשית ותחילת ספר שמות זה ציר מאוד פשוט. מה מגלגל את עם ישראל עוד לפני עם ישראל? מאדם לנוח, מנוח לאברהם, מיצחק ליעקב, מיוסף למצרים, אחרי יוסף. מה מוביל את הכל? מריבות במשפחה. 6 מעגלים של מריבות במשפחה. קין והבל, יעקב והם, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, מנשה ואפרים, משה ואהרון. לא, יותר מדויק, לא מריבות במשפחה, מתחים במשפחה. בפשטות אתה מסתכל על זה. פעם שאלתי מישהו, למה כל ספר בראשית זה מריבות במשפחה? הוא אמר לי, כי זה החיים. בפשטות אתה מסתכל על זה, מריבות במשפחה, אלה החיים, התורה היא ריאלית. קודם התורה מקימה משפחה, אחרי זה היא מקימה עם. בספר בראשית היא מקימה את המשפחה, בספר שמות היא מקימה את עם ישראל. אבל כשאתה מסתכל בפנים, אתה רואה דבר ענק. זה לא מריבות במשפחה. זה התקדמות מתמדת לשלום. הסיפור של 6 מעגלים האלה זה 6 שלבים עד לשלום עולמי, עד לשלום מוחלט. מסבב לסבב, ממריבה למריבה, אנשים לומדים לא לריב, לומדים להשלים, לומדים להכיל, לומדים לחיות ביחד, עד שמגיעים למשה ואהרון, שזאת השלמות כבר של החיים ביחד, זאת השלמות של הסבתא. ההתחלה של ספר בראשית, ההתחלה של התורה, זה משל על חיינו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבסוף יהיה טוב, אבל הדרך לשם היא הדרך הארוכה. היא הדרך שכל יום אדם בוחר שוב ובוחר שוב ובוחר שוב. אז אתה שואל אותי, למה יהיה בסוף טוב? כי מראש אמור להיות טוב. רק הוא רצה שנתקדם לשם. הוא רצה שכל יום העולם יתקן את עצמו, כל יום תהיה לאדם התלבטות במה לבחור. הוא יבחר בדבר הנכון עד שהטוב יהיה יותר מהלא טוב. ובואו נביא לזה את הדוגמאות. המריבה הראשונה של קין והבל, איך נגמרה? רצח. המריבה השנייה של יצחק וישמעאל, איך נגמרה? כבר לא רצח, התנתקות. ישמעאל הולך לאמא שלו, לבאר לחי רועי, יצחק נשאר אצל אבא שלו, אצל אברהם, בארץ ישראל, בחברון, לבאר שבע. המריבה השלישית, בין יעקב ועשיו, איך נגמרת? בהתחלה התנתקות, כמו קודם, יעקב הולך לחוץ לארץ, עשיו נשאר פה, הולך לארץ ישמעאל, ואז הם נפגשים, מתחבקים ונפרדים. כבר יש התקדמות. כבר יש וישקהו, יש ויחבקהו, אבל שוב פרידה. המריבה הרביעית בין יוסף ואחיו, בהתחלה יש התנתקות, ואז יש שלום, אבל לא רק חיבוק ונשיקה, אלא עוברים לגור ביחד. יוסף הולך ומחלקל אותם עד סוף ימיהם, התקדמנו עוד שלב. הסבב החמישי בין מנשה ואפרים, לכתחילה לא מתחיל. זה לא שיש מריבה והשלמה ופיוס. עוקפים את מנשה, יעקב שם את הידיים הפוך, הוא עוקף את המבוגר, פעם ראשונה שתיקה. זה לא שהמבוגר זורק את אחיו לבור ואז מבקש סליחה. לכתחילה לא זורק לבור. הוא אומר לי יד שלי לך, יד שלך, אבל זה עוד לא עשי. עשי זה במעגל השישי. כשמשה נבחר להיות גואל ישראל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תשלח אותי. שלח נא ביד תשלח, שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח, ביד אהרון אח שלי. ולא רק שאהרון לא כועס, עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא. אחיך אהרון הלוי, ידעתי כי דבר ידבר, וברעך ושמח בליבו. לא רק כמו מנשה שהוא לא יכעס. אחיך יהפוך להיות המתורגמן שלך. אחיך יהפוך להיות הנושא כלים שלך. זה עוד לא היה בהיסטוריה. לא רק שהאח הגדול לא כועס, לא רק שהוא לא זורק לבור, לא רק שהוא לא מוציא חרב. הוא עוד לוקח את המטה ואומר, אני הסגן של אחי הצעיר. מה קרה? אני יודע לדבר. הוא נציג השם. לא אכפת לי, זה לא פחיתות כבוד בשבילי. זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שהוא יודע לעשות. ביחד נהיה צוות מנצח, נוציא את ישראל ממצרים. זה הסיפור של הבריאה. לעשות, לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בראתי עולם טוב. בראתי עולם שבסוף יהיה טוב. וטבעו של העולם הוא כל הזמן להתקדם, כל הזמן לתקן את עצמו. כל יום להיות יותר יפה מקודם. אז אני מסכם. שאלנו, מה גורם לך לחשוב שיהיה טוב? קודם כל, כי זה כבר קורה. ב', כי ככה נברא העולם. וג', כי זה טבעו של העולם. ואני רוצה לסיים בדבר היפה ביותר. אמרנו שלא צריכים לקרוא עיתונים, צריכים ללמוד היסטוריה. בואו נסתכל עכשיו על 4,000 שנה של היסטוריה. כשאתה מסתכל בהווה, אמרנו, העולם הוא חילוני, העולם הוא מתירני, העולם הוא ליברלי. לא בדיוק מתאים לדעת. אבל בואו נשווה עכשיו ל-4,000 שנה של היסטוריה. בואו נדבר על אמונה באלוקים. מאיפה התחלנו? לפני 4,000 שנה, כל העולם היה עובד אלילים. אחד היה אברהם. עד שבא אברהם אבינו עם שיגעון, ממש שיגעון. לא, מה פתאום? האלוקים לא נמצא כאן, אי אפשר לראות אותו. האלוקים זה איזשהו משהו רוחני, אבסטרקטי, שאפשר רק לדמיין אותו. במקרה הטוב להגו לו, במקרה הרע חששו ממנו, זרקו אותו לאש של נמרוד. חלפו 4,000 שנה. מי ניצח, אברהם או נמרוד? 4 מיליארד איש בעולם מאמינים באמונתו של אברהם אבינו. היום, חוץ מבמזרח, לא תמצא כבר היום מישהו שמאמין בפיגניות בעץ ואבן. באירופה, בארצות הברית, איפה שיש נוצרים ומוסלמים, 4 מיליארד איש, ובוודאי עם היהודי להבדיל, כולם מאמינים באמונתו של אברהם אבינו, בכל אחד ויחיד שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. כשאתה מסתכל בהווה, המצב בקנטים. אבל כשאתה מסתכל בטווח של 4,000 שנה, אתה מבין שהעולם מתקדם. העולם צועד בכיוון הנכון. בואו נדבר על אלימות. התורה התחילה עם כל מיני פסוקים מוזרים. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אסור לפגוע אפילו בעצמך, בטח לא באחרים. אסור לפגוע בעבד. זה מה שיגעון. לא לפגוע בעבד. בעבד, עבד כנעני משתחרר אם האדון פגע בו. לפני 500 שנה, לא הרבה, כשבן אדם ברומא המתורבתת היה רוצה לקחת את הבן שלו בחופש, לאן היה לוקח אותו? לקולוסיאום. קרבות של בעלי חיים, קרבות של אדם וחיה, של עבדים וחיה, ששופכים את הדם, ששוחטים האחד את השני. לא מדובר על אירועים לפני 2,000 שנה. היום העולם נמצא במצב שאסור לפגוע בחתול. אדם שילך לפגע בחתול, כשבאה התורה ואמרה, ונתת עשב ושדך לי והמתך, שהבהמה צריכה לאכול לפני האדם. איזה שיגעון, מי יכול להכין בכלל דברים כאלו? ואנחנו נמצאים היום במצב שאם אדם יפגע באדם אחר בציפור, אני מפגע בעצמו בציפור, אני מפגע בחתול, הוא ילך לכלא. ואותו דבר הנושא של המלחמות, כמו שהזכרנו קודם. במשך אלפי שנים המלחמה הייתה הדבר המובן ביותר. ג'ינג'יס חאן או נפוליאון לא ביקשו רשות מאף אחד. אלכסנדר מוקדון לא ביקש רשות. בא לו לכבוש את כל העולם, הוא כבש. למה? כי הוא יכול, כי החזק שורד. היום אנחנו נמצאים במצב שאסד לא יכול לצאת מהבית. בסך הכל את מי הוא טווח? את בני עמו, הוא לא צריך לבקש רשות, הוא לא נכנס למדינה שכנה. במדינה שלה המלך אמור להיות בעל הבית, נכון? עובדה, הוא לא יכול לצאת מהבית שלו. אנחנו נמצאים במצב כזה שהעולם צועד לאמת ויושר. העולם צועד למקום נכון, למקום טוב. במילא מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. הרי אין סוף להתקדמות, שלא יעכב את זה יותר מדי. נדע לכמה הוא מחכה כבר, עד איפה שנגיע. עברנו מספיק, סבלנו מספיק, די כבר, עד מתי? אבל צריכים לדעת שלצפות לטוב זה לא פנטזיה, זה הדבר הריאלי ביותר. זה טבעו של העולם, הוא מתקדם, הוא מתקן את עצמו, הוא כל יום יותר יפה מאתמול. רק צריכים להסתכל בטווח רחב ולראות את זה. ובמילא לצפות לטוב זה הדבר הסביר ביותר, וכל מה שנותר זה לעשות למען זה. כמו שאמרנו, כל אחד יתקן את הפינה שלו, יחשוב מה הוא צריך להוסיף, באיזה מריבה הוא צריך לוותר, באיזה סכסוך הוא צריך להוריד את הראש, איפה הוא צריך להתפלל יותר בכוונה, ללמוד יותר בכוונה, לעשות את המעשה הקטן שלו, לסגור את הפינה האחרונה, ונראה כבר בעיניים, וראו כל בשר כפי השם דיבר, נראה כבר את הנבואה הגדולה הזאת, איך קראנו קודם, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, בית המקדש יעמוד להיות בראש הערים, ויראה בכל העולם. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, בקרוב ממש.